איתמה, עוד הלכה אומרת הגמרא, מה קורה שאתה קורא קריאת שמע ופתאום עובר האוטו של פח הזבל, צועה עוברת, הרכב עובר על ידך. אביי אמר, מותר לקרוא קריאת שמע, לא צריכים להרחיק 400. ואמר, אסור לקרוא קריאת שמע. אומרת הגמרא, מה הנקודה פה? מה נקודת הוויכוח בין אביי ורבא? אז ככה, אנחנו יודעים שכתוב בתורה והיה מחנך הקדוש. אז כמו שקודם דיברנו, אם כשבן אדם עובר על יד צועה, האם זה נקרא שהוא נמצא בתוך מחנה עכשיו, או שבשעת הליכה הוא לא במחנה? אין בעיה שמחנך, אין לו מחנה עכשיו. אותו דבר, הגמרא הולכת עכשיו הפוך, שאם הזבל עובר, אני נמצא במחנה. הזבל לא נכנס למחנה, כי הוא רק עובר ולא נמצא. עכשיו, אומר אביי, מה המקור שלי? מביא אביי הוכחה מאוד חזקה לכאורה. יש לנו דין שמצורה מתמה בתומת אוהל. מי שנמצא יחד עם המצורה באותו חדר, נהיה תמה. עכשיו, מה קורה אם אני עומד מתחת לעץ, והמצורה בא לבקש סיגריה? מה אני אומר לו? תשמע, הייתי נותן לך קופסה שלמה, אבל שמה נעמדת לי פה תחת העץ? הסיגריה אחר כפרה. אבל עכשיו הוא, זה שמה תחת העץ. תמה. טוב, זה מצב אחד. יש מצב שהטהור עומד מתחת לעץ, והמצורע רק עבר. במקרה שכזה, אז הטהור נשאר טהור. אבל אם יהיה הפוך, התמה עומד והטהור עובר, הטהור כן נטמא, כי התמה נמצא במחנה שלו. והתורה אמרה, איך אמרה התורה? בדד יישב מחוץ למחנה מושבו, יש לו מושב, המושב שלו מטמא, כולל האוהל. אומר אביי, מינה מין אלן ידתנן, טמא עומד תחת האילן והטהור עובר, טמא. טהור עומד תחת האילן והטמא עובר, טהור. ואם עמד, אם המצורע נעצר, כמו שאמרנו, טמא. וכן באבן המנוגד. אותו דבר גם באבן שמטמא באוהל. אז אומר אביי, הנה אתה רואה, שכשהצועה עוברת, זה לא נקרא שהוא נכנס למחנה. רבא אמר לך, אתם במצורע בקביעות תתליה מילתא. צריך שיהיה לו מקום קבוע, לכתיב בדד ישב מחוץ למחנה מושבו. אחה, והיה מחנך הקדוש אמר רחמנה, ועלקה, ברגע שיש פה צועה, חסר בקדושה של המחנה. גם במעלך. אם הוא מעלך, אין הוכחה. הגמרא לא חיברה ביניהם, את החיבור אני עשיתי. אמר רב פאפה, פי חזיר כצועה עובר את דמי. אם חזיר עובר פה, הפה שלו זה צועה. אומרת, מה פשיטה? הרי מה עושה החזיר כל היום? מכניס את הראש בתוך הזבל. אז הפה שלו תמיד עם צועה. לא צריכה אף אגב דסליק מנערה. לקחו אותו לטבול. אז הוא יצא עכשיו מהים, החזיר נקי. אומרת הגמרא, לא, הפה של חזיר זה כמו שירותים. זה שבמקרה עכשיו ניקו את האסלה, זה שירותים. כי הוא כל היום, הפה שלו נמצא בהשפעה. אז הוא הופך להיות שירותים. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, ספק צועה אסורה, ספק מרגליים מותרים. אם יש לך פה טיטול, ויכול להיות שיש בפנים צועה, אסור לקרוא קריאת שמע. ספק מרגליים. אם ודאי אין צועה, רק ספק אולי יש שם מרגליים, מותר. יקדה אמרה, אמר רב יהודה, ספק צועה בבית, מותרת. אם אתה רואה טיטול מסתובב בבית, ויש לך ספק, אני אגיד לך תשובה. כנראה אין שם צועה. כי אם יש צועה, יזרקו את זה בסקית של הצועה. אי אפשר להסתובב בבית, הגברת לא משאירה טיטולים עם צועה בבית. אז אמילא כנראה זה בסדר. ספק, באשפה, אם מצאת את זה במרפסת של האמבטיה, אסורה. ספק מרגליים, אפילו בהשפעה, נמי מותרים. מסבירה הגמרא למה. סבר לה כעד הרב אמנונה. הרי אנחנו למדנו השבוע שבקשר למי רגליים יש הבדל עצום. כל האיסור לקרוא קריאת שמע מול מי רגליים זה רק בישת השפיכה שלהם. ברגע שמי רגליים הגיעו לתוך כלי, אז זה רק מדרבנן. ואם אתה מכסה אותו, אין בכלל איסור. אפילו לא מדרבנן. זה למדנו השבוע. פה אנחנו רואים את המקור של הדין הזה. אמר רב אמנונה, לא אסרה תורה לדבר נגד מי רגליים, אלא כנגד קילוח של השתן, בלבד. וכדרבי יונתן. דרבי יונתן רמי, כתיב, ויד תהיה לך מחוץ למחנה ויצאת שם חוץ. אז מה כתוב? שבן אדם צריך להתפנות, כשהיה שכינה בתוך עם ישראל, היו יוצאים מחוץ למחנה. הוא כתיב, ויתת תהיה לך, וכיסית את צעתך. אז כתוב פעם אחרת, שאתה חייב שיהיה לך אפשרות לחסות את הצועה. אומרת הגמרא, למה פה כן צריך לחסות ופה לא? הקיצה. כאן בקטנים, כאן בגדולים וכאן בקטנים. אם זה צרכים גדולים, חייבים לחסות. אם זה למה לא חייבים לחסות את צרכים הקטנים? כי ברגע שזה הגיע לרצפה, מדאורייתא, אין לזה דין של מרגליים. אלמה, קטנים לא אסרה תורה, אלא כנגד עמוד הקילוח בלבד. ענפו לארה, שרירו, אז מדאורייתא זה מותר. ורבננו דגזרי בהו, שאדם לא יקרא קריאת שמע מול איך קוראים לזה של הילדים, המושב? סיר. חיגזרו בהו רבנן בוודאן. אם זה 100% מרגליים. אם זה ספק, לא גזור. שואלת הגמרא עכשיו, ובוודאן עד כמה? מה השיעור? כמה רטיבות צריך להיות על הרצפה כדי שיהיה מותר כבר לקרוא קריאת שמע? הרי מדרבנן אמרנו שאסור. אמר רב יהודה אמר שמואל, כל זמן שמטפיחין. אם תשים שם טישו, הוא ירטב, אז לא קוראים מול זה קריאת שמע. חן אמר רבא בבחן אמר ביוחנן, כל זמן שמטפיחין. חן אמר אולה, כל זמן שמטפיחין. גניבה אמר, לא. רק בזמן שאתה לא יכול להרגיש על הרצפה, שהיה פה מרגליים. אם זה מצב שכבר התייבש, רק אז מותר, אבל אם עדיין ניכר שהיה פה מרגליים, אסור. כל זמן שרישומה ניכר. אמר רבי יוסף, שר אלה מר אלה גניבה. שהקדוש ברוך הוא יסלח לגניבה למאמר שהוא אמר. למה? אשת הצועה, שזה הרי אמרנו דאורייתא, אמר רב יהודה אמר רב, כיוון שקרמו פניה מותר, איך שהם התייבשו קצת, זה כבר לא נקרא צועה. מי רגליים, שזה רק מדרבנן, מבעיה? אתה מחכה שלא ירגש על הרצפה שהיה פה מרגליים? אמר לה הבאי, מה פתאום? מה יחזיז דה סמכסה? אתה כל כך ברור לך, שצועה ברגע שהוא מתייבש מותר? סמוכה, יש עוד מאמר, דאמר רבא ברבון אמר רב, צועה אפילו התייבשה כמו חרס, אסור לקרוא קריאת שמע על ידה. אז ממילא, אז גם במרגליים, צריך שיהיה התייבשות גמורה. אומרת רמה, איך ידע מצועה כחרס? אמר רבא בחן אמר רבי יוחנן, כל זמן שזורקה ואינה נפרחת. אם היא לא מתפוררת, זה נקרא שיש עוד משהו, לך, יש עוד משהו בפנים. אבל אם זה נפרח, כבר מותר להגיד קריאת שמע, דברים של קדושה על יד הצועה. היא קדמה, כל זמן שגוללה ואינה נפרחת, צריך לגלול את זה. ורק אז זה נקרא צועה כחרס. אם כבר גם זה לא, אז זה מותר. אמר רבינה, אבקאים נקמי, דרב יהודה מדיפתי, חזה צועה, הוא ראה צועה ורציתו לדבר דברי תורה, אמר לי, עייני קרמו פניה, היא לא, לך תראה מה המצב, האם זה יבש או לא. היא קדמרי, אחי אמר לי, לך תראה אם יש בה כבר סדקים, ואז היא יבשה או לא. מה היה ועלה? אז מה יוצא פה? לגבי רטיבות, מה נשאר הלכה למעשה? עד כמה צריך שיהיה יבש הרצפה? איתמה, צועה כחרס. זה הגבול. הממר אמר אסורה, מר זוטרה אמר מותרת. אמר רבה הלכתה, צועה כחרס, אסורה. מרגליים, כל זמן שמרטיבים, שתשים טישו ויקבל רטיבות, אסורה. אבל אם עבר את הגבול הזה, מותר. מיטווי. בואו נעשה רגע חשבון. מרגליים, כל זמן שמטפיחים, אסורים. זה החלק השלילי. נבלעו ברצפה, או התייבשו על אבן, בשמש מותר. אומרת הגמרא, בוא תתחיל לחלקל. מה אליו? נבלעו, כמו יפשו. אז כמו שהתייבש על אבן, נשאר רושם? לא. אז גם כשאתה אומר נבלע, צריך שיבלע בכזה רמה, שלא נשאר רושם. מה יפשו דין רשומה ניכר? אף נבלעו דין רשומה ניכר, עד כדי כך. הרשומה ניכר אסור. אף אגב דין מטפיחים, אז אם אלא יהיה פה מפה מקור לגניבה. ולתאמיך, עם הרישה, כל זמן שמטפיחים, אסור. אבל אם זה כבר לא מטפיח, מותר. למרות שכל אחד רואה שיש פה מרגלי. אלא מעלה כאלה משממינה. הברייתא הזו לא משקפת כלום, כי איך שתרצה, תוכל למצוא פה הוכחה. לעמק התנאי, אני רוצה רק לגמור את הסוגיה ברשותכם, שמחר לא נצטרך להתחיל עוד פעם. אומרת הגמרא, אז למה אנחנו מחפשים עכשיו מקור? בואו נעשה סיכום חלקי. מה הגבול של מרגליים כדי שיהיה אפשר להגיד דבר שבקדושה על ידה? לעמק התנאי, אומרת הברייתא ככה, כלי שנשפך ממנו מרגליים. כמו שאמרנו, יש פה כלי, אדם נמצא בבית חולים, בבית חולים מי שנמצא על יד המיטות רואה שיש כלים לחולים, שהם לא יכולים ללכת לשירותים. אז מה עושים? אחרי שמתפנים החולים, אז שופכים. אבל זה לא נקי. זה לא נקי, זה לא עבר כביסה. מה הדין? אסור לקרוא קריאת שמע כנגדו. למה? כי הכלי עצמו הופך להיות מאוס. ומרגליים עצמן שנשפכו. ומרגליים עצמן שנשפכו, נבלעו מותר. לא נבלעו, אסור. שיטת תנא קמא. רבי יוסי אומר, כל זמן שמטפיחים. עכשיו, רבי יוסי בא פה להגיד משהו חדש. אומרת לו, בוא תחלקה לי את המשבצות. מה נקרא נבלע? מה נקרא לא נבלע? מה נבלעו, מה לא נבלעו, דקאמר תנא קמא? אילא אם הנבלעו דין מטפיחים. המצב שנבלע שהטישו לא נרטב. אבל עדיין ניכר. לא נבלעו הפירוש שזה מרטיב את הטישו. ועל זה בא רבי יוסי ואומר, כל זמן שמטפיחין אסור, אבל אם אין מטפיחין מותר, הרישומה ניכר שערי, היינו תנא קמא. הרי רבי יוסי חוזר מילה במילה, מה שאמר תנא קמא. אומרת מה, אלא נבלעו הפירוש שזה יתייבש טוטל, שלא ניכר, לא נבלע הפירוש שעדיין ניכר. ותנא קמא סובר, אסור. ועל זה בא רבי יוסי ואומר, לא צריכים ללכת כל כך רחוק, מספיק שזה כבר לא יכול להרטיב הלאה, שזה מותר. כל זמן שמטפיחין הוא אסור, רשומה ניכר שערי. אז נקבל מפה פשיטות, שהוויכוח שהיה ברבה לגניבה, זה מחלוקת תנאים. אמרת מה? לא. דכולה על מה כל זמן שמטפיחין, רק אז הוא אסור. אבל אם זה לא ברמה כזאת מותר, הרשומה ניכר שרי. ואחה בתופח על מנת להטפיח, איקה בניו. תנא קמא סובר, שגם אם הטישו מקבל רטיבות, מותר לקרוא קריאת שמע. רק אם זה מצב, שאם עכשיו תיקח את הטישו, ותשים על משהו אחר, גם המשהו אחר יהיה רטוב, רק אז אסור. ועל זה בא רבי יוסי ומחמיר, שמספיק שהוא מתרטב, כדי שיהיה אסור לקרוא קריאת שמע, לא צריכים שיהיה תופח, על מנת להטפיע. אומרת הגמרא, למדנו במשנה, שאם אדם ירד לטבול, והוא מקפיד על ותיקין, אז שאם הוא יספיק להוציא את הראש מהמים, זאת אומרת, יספיק לצאת להתלבש, לפני שיעבור זמן הוותיקין, שיצא החוצה מהמקווה, שיצא החוצה ויתלבש. אבל אם לא, שיקרא קריאת שמע בתוך המים. ככה למדנו. שואלת הגמרא, מה קרה? מה הולך להגיע? הולך להגיע נצח חמה. נו, זמן קריאת שמע של מגן אברהם, זה 8 וכמה רגעים. זמן קריאת שמע של הגאון, זה קרוב ל9. אז מה קרה? מה הוא צריך ב5 בבוקר? חייב לקרוא קריאת שמע בתוך המקווה? בלי כיפה? מה יש? אומרת הגמרא, למתן הסתם הקרב לזר, ואמר עד נצח חמה, סימן, שזה הולך בשיטת רב לזר, שקריאת שמע נגמר בנצח חמה, זה יפסיד את קריאת שמע. אומרת הגמרא, לא, אפילו תימא רבי יהושע. ודילמה כוותיקין, היהודי הזה מקפיד להתפלל תפילת ותיקין, אז עדיף שיקרא קריאת שמע, עדיף שיקרא קריאת שמע בתוך המים, ולא יפספס את מנהג הוותיקין. מה? את התפילה הוא גם מפספס? לא. לא. עוד יש כמה רגעים מקריאת שמע עד...
הוא צריך לעלות עד שיעלה, עד שאת הנצח חמה, נכון?
כן. נכון? אז לפחות יקרא קריאת שמע בוותיקין.
זה לא זמן, זה קיום.
זה כן זמן.
ותיקין זה...
זה לא רק התפילה, זה גם הקריאת שמע. אז יש לו לפחות חצי, אם הוא לא יכול להתפלל. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, ותיקין היו גומרים אותה עם הנצח חמה. למדנו שאם הוא לא יכול להספיק לעלות מהמקווה, שיתפלל בפנים. שואלת הגמרא, הרי למדנו אתמול שיש מושג של אסור שעבר מעבריו יראו את הערווה. הוא נמצא במים, ושש בבוקר המקווה עוד נקי. אז איך הוא קורא קריאת שמע? הרי ליבו רואה את הערווה. שאלת הגמרא, הרי ליבו רואה את הערווה. אמר רבי אלעזר ויתם הרבחה ברבה ברחה, משום רבנו, רב, במים אחורים שאנו מדברים פה בים, שהוא נותן קצת דחיפה עם הרגל, כבר החול מתערבב, והוא לא רואה שום דבר, אז במקווה ב-10 בבוקר הוא גם יכול להסתדר, עם דחיפה, יהיה בסדר. אבל בככה, אז רואים למה אנחנו מגיעים פה. שליבו רואה את הערווה יותר חשוב מכל הדברים האחרים. שזה אסור שיקרה. אומרת הגמרא, במים אחורים שאנו דדמו כער הסמיכתה. שזה דומה לחול. שלא יראה ליבו ערוותו. תנו רבנן, מים צלולים ישב בהם עד צווארו וקורא קריאת שמע. ויש אומרים, לא, צריך לאוכרן ברגלו. שאלת הגמרא, איך הוא יושב במים צלולים וקורא קריאת שמע, והרי ליבו רואה את הערווה? כסברת נקמה ליבו רואה את הערווה מותר. הרי הסברנו אתמול, שעיניים רואות את הערווה לפי כולם אסור. ליבו רואה את הערווה, זה מחלוקת. מה ההבדל בין ליבו? ליבו רואה את הערווה? הקטע שאסור שעבר, שרגיל להיות מכוסה,
למה לא הכבד?
או, מצוין. לזה אני חותר להגיע עכשיו. אבל רגע. אז רגע, אני רואה שבאמת זה לא כל כך ברור, אז נשתדל להסביר. אז ככה, מה הבעיה שעיניים רואות את הערווה? הרי עיניים לא צריכים לראות את הערווה בפועל. גם אם הוא מסתכל עם עיניים סגורות. אלא עצם זה שאין הפסק בין העיניים לערווה, אדם ערום, לא יכול לקרוא קריאת שמע. כי כתוב, ולא ייראה בך ערווה דבר, אז העיניים, ייראה זה העיניים. לב, התורה משתמשת, רב מאיר, בביטוי, התורה משתמשת בביטוי של, על ראיית הלב, התורה משתמשת בלשון ראייה, ראיית הלב. אנחנו פוגשים על הלב את המושג ראייה. אז יש דעה שנייה שאומרת שגם הלב לא יכול לראות את הערווה. גם אם יהיה לו פה סמיכה שיחסה אותו בחלק הזה, אבל אם יהיה לו רק חלוק, חלוק אמבטיה, אבל הוא יהיה ערום, אז ליבו רואה את הערווה, זה גם נקרא בעיה של עיניים. יש מן דאמר שאומר לו, לא ייראה בך הערווה דבר, כל עבר מגופך שרגיל להיות מכוסה, אז אם הוא פתאום מתגלה מול הערווה, זה מפריע בקריאת שמע. אז גם אמרנו שאדם ילבש חולצה וילבש גרטל, אם לא יהיה לו משהו בגד ים שיחסה לו את הערווה, אז גם הרגליים אסור להם לראות את הערווה. זה דעה שלישית. ומה אנחנו נשארים להלכה? ליבו רואה את הערווה אסור. הקיבו רואה את הערווה, אם הרגל רואה את הערווה, זאת אומרת שהוא סגור, הלב לא רואה את הערווה. אבל החלק האחורי פתוח, אז הוא לא, אז לגבי הקיבו אנחנו פוסקים שלא צריך, לא מפריע לי שרואה את הערווה. אבל לב ועיניים, אין אסור שליבו יראה את הערווה. אומרת הגמרא, והרי הקיבו רואה את הערווה, הרי יש לי בעיה עם העקב, כסבר, עקבו רואה את הערווה, מותר. גם המן דאמר, זה שאמר ליבו, ודאי עקבו. זה שאמר, זאת אומרת, זה שאמר שליבו לא, מותר לראות את הערווה, ודאי שהרגל מותר לראות את הערווה. תענו רבה, יתמר, עקבו רואה את הערווה, מותר, אבל עקבו נוגע בערווה, הבאי אמר, אסור. רב אמר מותר, אומרת הגמרא, רב זביד מתני ללאש מתי אחי, רב חיננה בר ברידה רבי כמתני לאחי. פרשנות אחת היה לנו כמו שראינו עד הרגע. פרשנות שנייה אומרת, נוגע דברי הכל אסור, אם הרגל שלו נוגעת בערווה אסור. עקב רואה את הערווה, הבאי אמר אסור, רב אמר מותר, לא ניתנה תורה למלאכי השרת. אם העקב רואה את הערווה, אי אפשר, התורה לא אמרה לבן אדם שהוא חייב להיות תמיד לבוש עם מכנס, ולכן, היות ולא בכל רגע נתון בן אדם יכול לעמוד בזה, אז הדין הזה לא נשאר. והלכתה, נוגע, אסור, רואה מותר. עכשיו אנחנו מדברים, מה קורה יהודי נמצא בקופת חולים, והוא רואה, יש שם בדיקות דם, יש בדיקות שתן. והוא יושב עם ספר קדוש, שמולו במעבדה יש צנצנות שרואים, שבפנים יש מרגליים. עכשיו, מה קורה לגבי לקרוא קריאת שמע מול צועה באששית? בבדיקות מעבדה אפשר לראות גם בדיקת צועה, גם בדיקות שתן. מה הדין? אומרת הגמרא, מותר לקרוא קריאת שמע כנגדה. אבל אם הוא ראה ערווה באששית, אסור לקרוא קריאת שמע כנגדה. ערווה באששית, אסור לקרוא קריאת שמע כנגדה, שגם אם יש דלת זכוכית, ומישהו מהילדים מתלבש מעבר לדלת, והוא בלי מכנסיים, אסור לקרוא קריאת שמע, גם אם יש מחיצה. אומרת מה, למה? איך יכול להיות שהערווה יותר חמורה מהצועה? מסבירה הגמרא. צועה באששית מותר לקרוא קריאת שמע כנגדה, דצועה בכיסוי טליה מילתא. התורה אמרה לחסות את הצעה. הוא מכוסה, הוא סגור. אבל ערווה באששית, אסור לקרוא קריאת שמע כנגדה, כתוב בתורה ולא ייראה בך, ערווה דבר. ואקה מתחזיה, ברגע שרואים את הערווה, לא משנה אם על ידי מחיצה, גם יש בעיה. אמר הבעיה, צועה כלשהו, מבטלה ברוק. אדם שאם יש טיפה צועה, אז הוא יכול עם רוק לשים, לא צריכים פה להביא עכשיו אמבטיה עם מים, קצת רוק הוא מבטל את הצועה. אמר רבה, הוא ברוק עבה, צריך שיהיה שיעור רוק מכובד. עוד הלכה. אמר רבה, צועה בגומה. אדם רואה צועה בתוך חור, מה יעשה? שישים את הסנדל על החור, ויקרא קריאת שמע. אם הסנדל הוא סוגר את ה... יש פה כיסוי, הוא יכול לקרוא. מניח סנדלו עליה, וקורא קריאת שמע. שואלת הגמרא, ואם נדבק לו הצועה לסנדל, ביי, מר ברי דרבון, הצועה דבוקה בסנדלו, מהי? תיקו. אז שישים לב שלא ידבק. עוד הלכה אמר רב יהודה, נוכרי גוי ערום, אסור לקרוא קריאת שמע כנגדו. אומרת הגמרא, מה זה קשור לגוי? מה העיר יהיה נוכרי, אפילו ישראל נמי? אומרת הגמרא, ישראל פשיט עלי. כתוב לא ייראה בך ערוות דבר. אלא גוי, פה יש חידוש. למה? מהו דתאימה? הועיל וכתיב בהו, אשר בשר חמורים בשרם. הרי אין איסור לקרוא קריאת שמע מול ערווה של חמור. אין כזה איסור. אז אם התורה אומרת, אשר בשר חמורים בשרם, מה פתאום אתה נותן לזה שם ערווה? כמה שמלן? דינו נמי, יקרו ערווה. גם אצל הגוי זה נקרא ערווה, דכתיב, וערוות אביהם לא ראו. וזה היה עדיין לפני מתן תורה. עוד הלכה. למדנו במשנה, היה לנו קטע במשנה שהסברנו אותה כבר במשנה, אבל הגמרא באה להסביר עכשיו. המשנה אמרה ככה, שאדם לא יתכסה, לא במים, הרי סיפרנו, למדנו השבוע את המושג שנקרא תפילת עזרה, שצריכים לטבול. אבל תפילת עזרה לא צריך מים, מי קשמים, מספיק גם מי שאובים. נו, אז אדם שאין לו מקווה, יכול להיכנס לתוך חבית גדולה של, חום, של חומץ, רעיון, יריח ממנו עד המקווה, זה רעיון, הוא יכול להיכנס לכל כמות מים של 40 סאה של 1,000 ליטר ולטבול. אמרה הגמרא, שאם המים זה מי פשטן, אז זה מים שהם לא עדינים, הריח הוא לא טוב, שלא יקרא שם קריאת שמע בפנים. עד שיטיל לתוכן מים. אומרת הגמרא, אני לא מבין. יש לך 1,000 ליטר מים סרוכים. אז מה זה עד שיטיל לתוכן מים? איך הוא יכול לבטל את ה-1,000 ליטר מים סרוכים? מה? יש לו פה 1,000 ליטר. רוק על צועה, לא צועה כלשהו אמרנו. צועה כלשהו שהרוק יותר מהצועה. אז כמה מים הוא יביא פה? אם יש לו עוד 1,000 ליטר מים נקיים, לבטל את מי הפשטן שכבר יטבול במים ההם? אומרת הגמרא, ועד כמה? כמה מיה לא יתכסה לו במים הרעים, לא במי המשרה, עד שיטיל לתוכן מים? כמה מיה רמי ואזיל? כמה? אלא אומרת הגמרא, משהו פה במשנה חסר. אחי כמה? לא יתכסה לו במים הרעים, לא במי המשרה כלל. מי רגליים, מה קורה שהוא רוצה לקרוא קריאת שמע? וזו שאלה מאוד קורה בבית כנסת, שאחד הילדים עשה לרצפה. נו, מה נעשה עכשיו? מה עושים? התחילו לחפש שפונג'דור, מה עושים? עם איזה, אף אחד לא מוכן לנדוב את הטלית שלו, לחסות. או, כמה מים? כמה מים? אומרת הגמרא, מי רגליים, אם היה שם מי רגליים, ואסור לו לקרוא קריאת שמע מול המי רגליים, עד שיטיל לתוכן מים ויקרא, שישפוך קצת מים ויקרא קריאת שמע. תנו רבנן, כמה יטיל לתוכן מים, כמה מים צריך לשפוך? כלשהו. מספיק טיפה. אומרת הגמרא, רבי זכאי אומר, רביעית, כוס. אמר רב נחמן, מחלוקת לבסוף. כל הוויכוח מדברים פה, שכבר היה מי רגליים, ועכשיו אתה בא לבטל את המי רגליים. אז אם אתה בא לבטל את המי רגליים, כדי לבטל אותם, יש דעה שאומרת שצריך שיעור רביעית. אבל מה יהיה דין הפוך? שמישהו עשה מי רגליים במקום שכבר היה מים. זאת אומרת, שהמים הנקיים הקדימו את מי הרגליים. מה הדין? אפילו כלשהו מספיק. למה? כי כל טיפה של התינופת מתבטל במים הטובים. אז אפילו אם היה פה טיפה אחת מים מול המי רגליים, כל טיפה של מי הרגליים מתבטל בטיפת המים הכשרה. אומר רבי יוסף, לא ככה. מחלוקת לכתחילה. כל הוויכוח שהמים הנקיים היו לפני, אבל לבסוף, אם המרגליים הקדימו את המים הנקיים, דברי הכל צריך בבית כנסת להוסיף רביעית. מספרת הגמרא, אמר לרבי יוסף לשמי, הייתי לרביעית הדמיה כרבי זכאי. אז רואים שהוא פסק שצריך להביא רביעית מים. מה? כשהגמרא מביאה, אז הפירוש שהוא רצה לתת הוראה להלכה למעשה. מעשה רע? תנו רבנן, עוד הלכה. מה קורה? שמסתובב בבית, יש סיר של ילדים, סיר לצרכים גדולים של ילדים, וסיר לצרכים קטנים. סיר נקי. או שכמו שאמרנו, בבית חולים, יש כלי מיוחד, שמביאים לחולה למי רגליים, וכלי לצרכים גדולים. והכלי נקי, תנו רבנה, גרף של ראי, אותו כלי, או אבית של מי רגליים, גרף של ראי זה לצרכים הגדולים, והאבית של מי רגליים זה לצרכים הקטנים. אסור לקרוא קריאת שמע כנגדן. גם אם זה נקי, אסור, למה? זה הופך להיות כמו צועה. עצם זה שהוא מיועד לזה, זה הופך את זה לבית הכיס, לצועה. ואף על פי שאין בהם כלום. ומי רגליים עצמן, עד שיטיל לתוכן מים. אז אנחנו שמים לב מה קורה פה. הסיר של הצרכים יותר חמור מהצרכים לבד. המי רגליים, אפשר לבטל אותם. ואת הסיר של מי רגליים, גם אם הוא נקי, אי אפשר. ומי רגליים עצמן, עד שיטיל לתוכן מים. כמה יטיל לתוכן מים? כלשהו, רבי זכאי אומר, רביעי. עוד הלכה אומרת הגמרא. את הכלי? כלי שמיועד.
לא, כלי שביקלו אותו.
מה נקרא ביקלו אותו? עשו מזה עציץ, כן. אומרת הגמרא. עכשיו, כשאנחנו באמת מדברים על בית חולים, אומרת הגמרא, שהדין הזה שאמרנו, שאסיר הופך להיות אסור לקרוא קריאת שמע כנגדו, בין לפני המיטה, בין לאחר המיטה, גם אם יהיה הפסק של מיטה, אז יוצא שיש פה שתי מיטות, יש מיטה אחת, ויש פה עוד מיטה, ופה יש סיר, כנראה שפעם גם, אני מתחיל קצת לחיות את המציאות, הרי איפה היה השירותים? מחוץ לבית. מה היו עושים בלילות?
היו עושים בסירים.
היה ליד המיטה, גם בכל בית. עכשיו, אז השאלה הזאת הייתה מאוד אקטואלית בבוקר. הוא רוצה לקרוא קריאת שמע, ויש הפסק של מיטה בינו לבין הסיר. מה הדין? בין לפני המיטה, בין לאחר המיטה, אסור. אז מה יעשה? איך הוא יקרא קריאת שמע? מה אתם מציעים לו? יש איזה דרך?
שילך החוצה.
מצוין. יש עוד דרך. שישים את הכלי מתחת למיטה. אם הוא מחסם את זה מתחת למיטה, זה מקבל דין אחר לגמרי. אומרת הגמרא, רבן שמעון גמליאל אומר, לאחר המיטה קורה, לפני המיטה אינו קורה, שאם יש מיטה מפסקת מותר, אם אין מיטה מפסקת אסור, אבל מרחיקו 400 וקורה. שואלת הגמרא מיד, עוד מעט נראה מה זה, על מי מדבר המרחיק 400, על איזה מקרה? רבי שמעון בן אלעזר אומר, אפילו בית של 100 מה, לא יקרא קריאת שמע, שיוציאם עד שיניחם תחת המיטה. ששוב, מדברים פה על בית גדול, הוא יושב בסלון, במטבח, ורואה את הסיר של הילדים בסוף המסדרון, ליד השירותים. אסור לו לקרוא קריאת שמע, אם הוא רואה, לא משנה מה היה המרחק, כל זמן שהוא באותו בית. אומרת הגמרא, איבא אלו, איך היא כאמר, בוא תסביר לי. אחר המיטה קורא מיד, ברגע שיש הפסק מיטה הוא יכול לקרוא, אין בעיה בכלל, ורק לפני המיטה ואין הפסק מרחיק 400 וקורא. שברגע שאין לו הפסקה של מיטה, יש היצע של להרחיק 400 ולקרוא. ודילמה, אחי כמה, לא מספיק שהמיטה חוצצת, אלא חוץ מזה שהמיטה חוצצת, צריך גם הפסק 400. מרחיק 400 וקורא, בנוסף שזה לאחר המיטה, ולפני המיטה אינו קורא כלל. מה הפרשנות בדברי רבן שמעון בן אלעזר, רבי שמעון בן גמליאל? אומרת הגמרא, תשמע, דתניא, רבי שמעון בן אלעזר אומר, אחר המיטה קורא מיד, כתוב מפורש, שאם יש הפסק מיטה יכול לקרוא מיד. לפני המיטה מרחיק 400 וקורא. אז אליבא דרבי שמעון בן אלעזר, אליבא דרבי שמעון בן אלעזר בברייתא ב', אליבא דרבי שמעון בן גמליאל בברייתא א', אז יש דרך סבירה. אם יש לך הפסק מיטה, זה מצוין. אם אין הפסק מיטה, תרחיק 400 ותקרא קריאת שמע. זה רבי שמעון בן אלעזר. רבי שמעון גמליאל אומר, אפילו בית מאה מה לא יקרא, עד שיוציאם או שיניחם תחת המיטה. אז אם אתם שמתם לב, הסתבכנו. הסתבכנו פה בשמות. בברית א', הכולה שרבי שמעון גמליאל מקל, רבי שמעון בן אלעזר מחמיר, בברית ב', מתהפך היוצרות. רבי שמעון בן אלעזר מקל, רבי שמעון גמליאל מחמיר. נו, אז יש פה התנגשות של שמות. אז מה עושים? אז מיד נטפל בזה. אז אומרת הגמרא ככה, בעיין איפשטלן, את הדילמה פשטנו. אבל עדיין נשאר קשה, השימות של הברייתות, מתניתיה, מתניאתה, קשיינה דדי. תרץ את הגמרא, איפוך בתרייתה, קח את הברייתה השנייה, ותשנה את השמות. שרבי שמעון מגמליאל מקל, רבי שמעון בן אלעזר מחמיר. שאלת הגמרא, למה החלטת? מה החזית אבחל בתרייתה, איפוך, כמה הייתה? תחליף את הראשון. אומרת הגמרא, במסכת עירובין, מן שם את ליד אמר כולי בית כארבע עמוד עמי, מצאנו במסכת עירובין, שרבי שמעון בן אלעזר בדעה, שבית אחד זה נקרא כארבע עמוד, אז עם אלה, זה מסתדר לנו פה, להפוך את הברייתא השנייה, שרבי שמעון בן אלעזר הוא המחמיר, ורבן גמליאל, רבי שמעון גמליאל הוא המקל, אמר רב יוסף, באי מיני מרבונה, מיטה פחות משלושה, הרי אמרנו קודם שיש היצעה לדחוף את זה מתחת למיטה. חוקרת הגמרא, מה קורה עם מיטה שהיא נמוכה? אז זה ברור, פשיטה לי דקלבו דמי. אם זה פחות מ-30 סנטימטר מהרצפה, אז ודאי שהסיר של המר רגליים, אם דוחפים את זה למטה, זה נקרא כיסוי. המיטה מכסה, כי פחות מ-30 סנטים, זה כאילו צמוד לרצפה. אני רואה את המיטה כחלק מהרצפה. שואלת הגמרא, שלושה, ארבעה, חמישה, שישה, שבעה, שמונה, תשעה, מהו? האם גם אז אני רואה את המיטה ככיסוי או לא? אמר לי, לא ידענה, לא יודע. ממשיכה הגמרא, עשרה ועדה לא מבעי לי. זה ברור, שאם יש גובה של מיטה, של 10 טפחים, לא יעזור שישימו את זה מתחת למיטה. כי זה גבוה. ואם זה גבוה, אי אפשר לקחת את המיטה, ולהפוך לכיסוי לסיר. כי הוא לא כיסוי לסיר. ברגע שהוא 10 טפחים, הוא כבר ישות עצמית. אני רק חוקר, אני לא יודע מה הדין עם הדלי. זאת אומרת, יש 10 טפחים מהמיטה לרצפה, אבל לא מהמיטה לדלי. אז בפשטות, גם אם הדלי הוא פחות מ10 טפחים, אנחנו מתייחסים למיטה. כי ברגע שזה 10 טפחים המיטה, אז הוא רשות עצמית שלא שייך לבטל אותו למקום אחר. הוא מקבל חלות של רשות. אומרת הגמרא, 10 ודאי לא מבעי לי. אמר הבעיה, שפיר עבדת לא יבעי לך, אתה צודק. למה? כל 10 רשות האחרית היא. אמר רבה, הלכתה פחות מ3 כלבו דמי. 10 רשות האחרית היא. משלושה עד 10, היינו דבאי מיני רבי יוסף מרבונה, ולא פשט לנשאר ספק. אמר רב הלכה כרבי שמעון בן אלעזר. וכן אמר בעלי, אמר רבי יעקב ברי דבת שמואל, הלכה כרבי שמעון בן אלעזר. שמה אמר רבי שמעון בן אלעזר? שמה? שאפילו מהאמה, אפילו מהאמה, אסור. רב אמר, אין הלכה כרבי שמעון בן אלעזר. אומרת הגמרא, אנחנו הולכים להיכנס להלכה חדשה לא פשוטה. צריכים לסכול לדעת, אנחנו כל הזמן לומדים הלכות מעשיות בתוך בית יהודי. מספרת הגמרא, רב חי התעסק להרס את שידך את הבן שלו עם הבת של רב יצחק בר שמואל בר מרתא. אילה לחופה, היה חופה, ולא אהבה מסתיה מילתא. הבחור לא הצליח לקיים את המצווה. היה לו. לא הצליח. חזה, אז על בטרי ליונה, הגיע אבא שלו, לראות מה קורה. חזה ספר תוירה דמנחה. הוא ראה בחדר ספר תורה. אמר להם, אוי אוי אוי, איקו אשתה, אם לא הייתי בא, הייתם מסכנים את הבן שלי. לא אתה יסכנתו נברי. לתניה, בית שיש בו ספר תורה או תפילין, אסור לשמש בו את המיטה עד שיוציאם, או עד שניחם כלי בתוך כלי. אז לפי הדעה הראשונה, אסור עד שיהיה. זאת אומרת, יש פה כולה. שכלי בתוך כלי עוזר גם לספר תורה. זה לא נשאר ככה. כלי בתוך כלי עוזר. ספר תורה. אומרת הגמרא, אמר רבי, אנחנו נראה אחרי זה שזה לא. ספר תורה חייב להיות מחיצה. חייב להיות מחיצה, ממש מחיצה של 10 טפחים. וגם זה, גם זה אסור להקל אם יש דרך להוציא את הספר תורה החוצה. אומרת הגמרא, אמר רבי, לא שנו אלא בכלי שאינו קיליין, אבל בכלי שהוא קיליין אפילו 10 מניק אחד מניק דמי. על מה אנחנו מדברים פה? שקית של תפילין. יבוא יהודי ויגיד, מה צריך? כלי בתוך כלי? כל תפילין זה כלי בתוך כלי. יש את השקית, ויש בפנים את הקופסה שסוגר את התפילין, זה כלי בתוך כלי. אומרת הגמרא, לא. כל מה שמשרת את התפילין, זה נקרא חלק מהתפילין. אתה צריך כלי אחר שלא קשור לתפילין. לסגור את זה בעוד כלי. אבל בכלי לא שענו אלא בכלי שאינו קיליין, שהוא לא חלק מהתפילין, אבל בכלי שהוא קיליין אפילו 10 מני, אם יהיה לך 10 כיסויים לספר תורה, כחד מן אדמי, כי זה חלק מהספר תורה. מה רבה? גלימה אקמטרה. אם יש לו ארגז ספרים, נו, אם יש ארגז ספרים יש לו בעיה, ככלי בתוך כלי דמי. למה? הארגז זה נקרא כיסוי אחד, ואם הוא מכסה את הארגז עם איזה בגד, אז זה נקרא כיסוי שני. אמר רב שואה בן לוי, ספר תורה צריך לעשות לו מחיצה 10. אומרת הגמרא, מרזות ראי כלל לבי רבשי. חזי אלה דוח תדמר ברבשי. מרזות ראי הגיע לבקר את רבשי. אומרת הגמרא, מה הוא ראה בחדר? שיש שם ספר תורה עם מחיצה 10. אמר לי, כמען, כרבי שואה בן לוי, מה אתה רוצה? יותר ממחיצה 10 לא למדנו? אמר לו, אמר דאמר רבי שואה בן לוי, דלת לבית האחינה. אבל מר היית לבית האחינה, אז יש לו עוד חדר, תוציא את זה לחדר אחר. אמר לי, לאו הדתי, לא ידעתי מזה. אז מה יוצא פה? אז שוב, נחיה את המציאות, שאם יש חדר, שבתוך הארון, סגור בארון, יש ארון שסגור בארון ספר תורה, גם אם הוא סגור יש מחיצה, אסור, צריך להוציא את זה לחדר אחר.
ברכות דף חבב, בסייעת הדשמי אנחנו מתחילים דף חבב עמוד א', 9 שורות מלמעלה, כמה ירחיק מהן. למדנו במשנה כמה צריך להרחיק מרגליים, כמו שהגמרא הסבירה למעלה, וכמה צריך להרחיק מן הצועה. אומרת הגמרא, כמה ירחיק מהן ומן הצועה 400. צריך להרחיק מרגליים, ומהצועה צריך להרחיק 400. אומרת הגמרא, אמר רבא, אמר רב סחורה, אמר רב הונה. לא שנו אלא לאחוריו. מתי מספיק 400? מתי שהצועה, המרגליים, נמצאים מאחוריו, והוא מתרחק מזה 400, אז זה מספיק. אבל לפניו מרחיק מלוא עיניו. אבל אם הצועה, המרגליים נמצאים לפניו, אז הוא צריך להרחיק מלוא עיניו, עד שזה לא יהיה לו לפני העיניים. כל עוד שזה נמצא לפני העיניים, אז זה לא טוב. וכן לתפילה, ואותו דבר בתפילה גם כן, אם זה נמצא מאחוריו מספיק 400, ואם זה לפניו, אז אני אומר שזה אוסר כמלוא עיניו. התז ומגן אברהם אומרים, הם דנים על שירותים ניידים, בית הכיסא, אמרנו שבית הכיסא, ליד בית הכיסא אסור להתפלל, המקום נחשב כבית הכיסא, נדבר מה עם הבתי כיסא שלנו היום, על כל פני הבתי כיסא שמזיזים אותם היום, יש את הניידים, וזה נחשב כמו בית הכיסא, אז אנחנו אומרים שלפניו מרחיק אם לא עיניו, אז כל עוד שהוא רואה את זה, אז אסור לו להתפלל. יש שאלה מעניינת על אדם שעובד בפיקוח, הוא צריך לפקח עם משקפת, ובאמצע הפיקוח שמפקח עם המשקפת, הוא רוצה לקרוא קריאת שמה, האם מותר לו לקרוא קריאת שמה כשהוא רואה דבר צועה, הוא רואה את זה במשקפת, אגב שזה רחוק, האם זה נחשב למלוא עיניו או לא? הגמרא עכשיו תשאל, אז מה אמרנו מלוא עיניו, אז אי אפשר לקרוא קריאת שמה, נביא לך אמרה שאפשר כן. אומרת הגמרא, הנה הרי זה לא ככה, ואמר רב רמבר פאפה, אמר רב חיסדה, עומד אדם כנגד בית הכיסא ומתפלל, שאדם יכול להתרחק 400 מבית הכיסא ויכול להתפלל. מזה אנחנו רואים שלא צריך מלוא עיניו, מספיק 400. אומרת הגמרא, אחא במעסקינן בבית הכיסא שאין בו צואה. שם מדברים בבית הכיסא שאין בו צואה, בית הכיסא שהוא נקי, ולכן הוא יכול להתרחק 400 ולהתפלל. אומרת הגמרא, הנה, הרי זה לא ככה. הגמרא תביא שאפילו בית הכיסא שאין בו צואה אסור להתפלל, עד שמתרחקים ממנו כמלוא עיניו. ואמר רבי יוסף בר חנינא, בית הכיסא שאמרו כל איסור שלמדנו על בית הכיסא, אף על פי שאין בו צואה. אפילו שעכשיו אין בו צואה, עכשיו ניקו אותו יסודי, הוא נקי, עם כל זה מה שאסור, אסור. וכן, ובית המחד שאמרו, אף על פי שאין בו אדם. מה שאסור להתפלל, לומר דברים שבקדושה בבית המרחץ, אפילו אם עכשיו בבית המרחץ אין אנשים, אני אומר שאסור. אז מה אתה מתרץ לי שמדובר בו שאין בו צואה? אפילו שאין בו צואה, אז אנחנו לומדים שיש לו דין של בית הכיסא. אומרת הגמרא, אלא הכה במעסקינא בחדתי. מה שרב חיסדא מדבר, הוא מדבר בבית הכיסא חדש. אדם שיפץ את הבית, בנה בית הכיסא חדש, אז אני אומר שרב חיסדא שובר, רב חיסדא סובר שאפשר לקרוא שם קריאת שמע. אומרת הגמרא, הרי זה לא ככה. הגמרא תביא, אפילו אם אדם ייחד, אדם ייחד את זה לבית הכיסא, אני אומר שיש לו דינים של בית הכיסא. ועמי בא אלה לרבינה, היה קשה לרבינה, הזמינו לבית הכיסא, מה הוא? אדם הזמין, ייחד מקום מסוים לבית הכיסא, מה הדין? יש זימון או אין זימון? אז אומרת הגמרא, מה שרבינה שאל אם יש זימון או אין זימון, זה דווקא להתפלל בתוך הבית הכיסא, אבל להרחיק 400, להתפלל לא בתוך בית הכיסא, בזה בוודאי מותר. אומרת הגמרא, קיקה מבעלי לרבינה, למי קם עליי לצילוי בגבי. מתי שהוא רוצה להתפלל שם בבית הכיסא, ולא רוצה בכלל לצאת מבית הכיסא, אז אני אומר שהיה לו ספק, ברגע שהוא ייחד את זה, אם יש לו דין של בית הכיסא או לא, אבל כנגדו לא, אבל אם הוא יוצא משם, וזה רק נגדו, אז גם כולם מודים שאפשר להרחיק 400, זה כבר מחלוקת הפוסקים אם צריך 400, אבל על כל פנים, שם מודים שיכול להתפלל מחוץ לבית הכיסא, כל עוד שזה חדש. למעשה, ברוך השם היום, שרוצים, קונים כלי חדש, שרוצים להדביל אותו, יש מקומות מיוחדים להדבלה, אבל יש כאלה שבמקום שלהם אין מקווה מיוחד לכלים, אז הם רוצים להיכנס למקווה הרגיל של אנשים, ולטבול שם את הכלים. אז הפוסקים דנים איך הם יכולים לומר ברכה. הרי פה למדנו שבית המרחץ, אפילו שאין בו אדם, ובית המרחץ זה מקום שאסור לערר בדברי תורה, אז בטח ובטח שאסור לומר ברכה. ואפילו שאין אנשים נמצאים שם, עם כל זה אסור לומר ברכה. אבל מה שהפוסקים דנים צריך להבין, אנשים שטובלות במקום מצווה, איך הם עושות את הברכה בבית המרחץ. הרי בבית המרחץ אסור לערר, אז בטח לא ברכה. אז יש שמתרצים כי אין ברירה אחרת. חייבים לומר ברכה, אז אין ברירה. יש אומרים שאת הברכה הם אומרים בתוך המים, זה כבר נחשב למקום נפרד, ושם כבר אפשר לומר כן את הברכה. הגמרא עכשיו תביא, אגב שלמדנו שבית הכיסא יש לו את כל הדינים שאסור לומר דבר שבקדושה, אבל עכשיו אומרת הגמרא שיש את בית הכיסא של הפרסאים, שהבית הכיסא שלהם היה בנוי בצורה כזאת שאדם היה יוצא את צרכיו, אז הצואה הייתה יורדת בשיפוע לבית, חור עמוק יותר, וזאת אומרת שבעצם הצואה לא נשמרה שמה, היא המשיכה לכיוון אחר, לכן אין איזה דין של בית הכיסא. אומרת הגמרא, אמר רבה, אנה בתי כיסא דה פרסאי, בתי כיסאות של הפרסים, אף על גב דעית ביו צועה, אפילו שיש שם למעשה צועה, למטה נמצא צועה, אם כל זה כסתומים דמו. זה כמה שזה סתום, למה? כי הצועה, איך שאדם יוצא שם, הצרכים ממשיכים לבור אחר, והצועה לא נמצאת פה. למעשה, אותו גאון, הקויז'י קליבר, הוא מביא את זה בשם אותו גאון רמייר אריק, מגדולי פולין, שהוא דן מה עם הבתי שימוש שלנו היום. ולמעשה הוא דן את זה בזמנם שהיו נוסעים ברכבת, ושם היה שירותים ביחד עם הכיור, האם אפשר ליטול ידיים באותו כיור שנמצא בבית הכיסא או לא. אז הוא רוצה לחדש שלכאורה השירותים שלנו גם כן נידונים כמו בית הכיסא דה פרסאי. למה? כי אחרי שמורידים את המים, אז הצועה ממשיכה למקום מרוחק, היא לא נשארת פה בכלל. אז בטח אם האסלה מלוכלכת, אז זה משהו אחר. אבל אם האסלה נקייה, ובכלל האסלה היא לא מחרס, האסלה היא מדבר שלא קולט ולא סופג את הלכלוך, הוא דן אם אפשר להקל, וגם דנים בזה פוסקי זמננו, החזוניש דן בזה, הוא לא רוצה להקל, אבל הוא אומר שיש מה לדון בזה, וכן רמי שפיינשטיין, הרב אוזנר ועוד, דנים שהשירותים שלנו לכאורה אפשר לדון אותם כמו הבתי כיסא דה פרסאי. למדנו למעלה בגמרה, למדנו למעלה שבלקרי גזרו עליו שהוא אסור לו להגות, אסור לו לדבר בדברי תורה, כל עוד שהוא לא טבל. המשנה שלנו תדון בבלקרי שיש עליו עוד חומרה, יש עליו תומה חמורה כמו זב למשל, זב זה תומה חמורה, האם הוא ידבול שלפחות הוא יוכל להגות בדברי תורה על העניין של התומה הקלה שיש לו, על התומה של הקרי, או אני אומר שלא, אני אומר שהוא בן כל יש לו תומה חמורה, אז אין עניין שילך לדבול. אומרת המשנה, זב שזה תומה חמורה, שראה קרי אחרי זה הוא ראה קרי, זה התומה הקלה, ונידה, אותו דבר היא נידה שזה תומה חמורה שפלטה שכבת זרע, אז גם כן, היא הייתה בהתחלה עם תומה חמורה של נידה, ואחרי זה באה עליה התומה הקלה של שכבת זרע של קרי. או באופן הפוך ומשמשת, אישה שנטמעה בתומת קרי, שראתה נידה, אחרי זה היא קיבלה את התומה החמורה, שעל זה ישים שבעה נקיים. אז סובר תנא קמא של המשנה, צריכים טבילה. הם צריכים טבילה שלפחות יהיה להם טבילה על העניין של הקרי, שהם יוכלו להגות בדברי קדושה. ורבי יהודה פותר, רבי יהודה סבר שלו. רבי יהודה סבר שהם לא צריכים טבילה. עכשיו הגמרא תשאל, האם רבי יהודה סובר, למה הוא סובר, לדוגמה, זב שראה קרי שלא יטבול? האם זה בגלל שברגע שיש לו תומה חמורה, אז לא יעזור ולא צריך טבילה במקווה? או שהוא סובר לא. הוא סובר